עכשיו לשיעורים. להיכנס לשיעורים עכשיו ולא יותר מאוחר. אני חושב שיעורים
שלנו. כידוע, התשובה איננה קשורה לקיום המצוות. או אם נדייק, התשובה איננה קיום מצוות, שהרי לא נאמר בשום מקום, לא בתורה, לא בנביאים ולא בכתובים, ושבת אל מצוות השם אלוהיך. אלא נאמר ושבת עד השם אלוהיך, וכתוצאה מן התשובה אל השם, ושמעת בקולו ועשית כל מצוותיו. זאת אומרת, קיום המצוות הוא תולדה של התשובה, אבל איננו מהות התשובה. כי ההשתוקקות של נשמת האדם היא לשוב אל מקורה, וההשתוקקות הזאת מוצאת בדרכה מכשולים. כאשר האדם משתדל לשוב אל השם, הוא בדרך חש שמשהו מעכב את עלייתו, ואז הוא שם לב שעוונותיו הם המונעים את העלייה הזאת, ולכן הוא חוזר גם בתשובה על חטאיו. אבל המוטיבציה הפנימית הבסיסית של התשובה זה הרצון להידבק בשם. והשאלה היא מה המשמעות של הרצון הזה, של ההשתוקקות הזאת לדבקות. יש נטיות של דבקות באלוהות, במיסטיקה המזרחית בעיקר, ובכלל בכל הדתות יש כיוונים מיסטיים למחצה, לשליש ולרביעה, שדורשים מן האדם להתמזג עם האלוהים. במיוחד, נגיד, מה שהולך היום, זה הבודהיזם. הבודהיזם מדריך את האדם, בסופו של דבר, איך שעוטפים את זה, אבל מדריך את האדם להשתוקק אל המוות, להתאחד עם האלוהות. במילים אחרות זה נקרא למות. וזה מסוכן, אני חושב. ודאי שזה מסוכן לגוף. לכן אמרו רבותינו, לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. אז זה לא מסיק כתוב. ההשתוקקות הזאת היא זו שגורמת לרווקים לפחד מן החתונה. כי אם אנחנו עושים חשבון, זה בעצם אותו הדבר. כי הרעיון, מה שמבהיל כל כך את הרווקים ואת הרווקות, זה החשש שמה החתונה, האהבה, ההתמזגות, היא בעצם אובדן הישות שלי. וזה נובע הכל מטעות במתמטיקה. יש בשלוש דעות כיצד פותרים את הנוסחה המפורסמת 1 ועוד 1 שווה X. יש בזה שלוש דעות. הדעה השטחית היא הדעה של המתמטיקאים. המתמטיקאים אומרים ש1 ועוד 1 זה שווה 2, שזה ממש מורה על שטחיות עצומה, שהרי היינו 2 עוד לפני שהתחברנו. אז אם כשהתחברנו נשארנו 2, אז לא השתנה שום דבר, אז בשביל מה התחברנו? אז זה ברור שהפתרון הזה הוא לא נכון. הפתרון המצוי, והוא המסוכן, זה הפתרון של הרומנטיקאים. הרומנטיקאים אומרים שאחד ועוד אחד זה שווה אחד. יוצא לפי זה שכאשר אנחנו מתאחדים, אנחנו בעצם שנינו נעלמים, אנחנו מתים. ומכאן הביטוי המפורסם, בלשון הסלנג, אני מת עלייך. כלומר, משמעותו, מבחינה פסיכואנליטית, שאני מאבחן שהקשר בינינו הוא המוות שלי. וזה נאמר מפורש גם בספר השיר השירים, כי עזה כמוות האהבה, קשה כשאול קנאה. רשפיה רשפי אש שלהבתיה. אז השאלה, האם האהבה זה לא מסוכן? קל וחומר כשמדובר על אהבת האלוהים, כי הרי כאשר אני אוהב בשר ודם, אני בכל זאת אוהב מישהו שהוא אחר ממני. מה שאין כן כאשר אני אוהב את האלוהים, ואני חפץ ב... השתוקקות של מפגש עם האלוהים, של התמזגות עם האלוהים, אני נפגש עם מקור החיים שלי עצמי. ואז יוצא דבר מאוד מוזר, שאני בעצם בולע את עצמי על ידי עצמי. אני נבלע בתוך עצמי. אני בעצם הולך ונעלם. הפתרון, אגב, האמיתי של הנוסחה המתמטית שדיברנו עליה, של כן, של המשוואה, זה שאחד ועוד אחד זה שווה שלוש. זאת אומרת, שאני ואת, כל אחד מאיתנו, ממשיך להיות הוא או היא. אבל יחד עם זה יש לנו קופה משותפת. קופה משותפת או חופה משותפת. זאת אומרת, החופה ששמים על גבי החתן והכלה מורה על כך שיש משהו שהוא טרנסנדנטי להם, משהו שהוא עובר אותם, שלמענו הם פועלים ביחד, שהוא הזוגיות, הזוג, הייתי אומר. הזוג, אחר כך הילדים וכולי, אבל יש משהו שלישי. איך כתוב בתורה? ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. אומר רש"י, איך הם נהיו לבשר אחד? על ידי הוולד. הוולד הוא הבשר האחד. זאת אומרת, כל אחד נשאר לבדו, אבל השלישי הוא הכושר. וזה באמת תפיסה שנותנת מקום לחיים בתוך האהבה. ובמילים אחרות, האידיאל של הדבקות האלוהית לפי היהדות איננו המוות כי אם החיים. הכיצד? כיצד אפשר גם לאהוב וגם לא למות? התשובה היא פשוטה. הדיאלוג. האהבה גורמת לנו לרצות להיפגש זה עם זה. כאשר יש מפגש, יש גם קרבה וגם ריחוק ביחד. הרגעים של הריחוק הם חלק של האהבה. והאוהבים יודעים את זה. למשל, אני פוגש חבר. 20 שנה לא נפגשנו. אז יאללה, בוא נשתה כוס קפה. איפה? בבית קפה. איפה? ליד השולחן. למה יש שולחן בינינו? היינו צריכים לסלק את השולחן, הוא מפריע, לא עד רבה. השולחן, המרחק, מאפשר את השיחה. על מה נדבר? זה פחות חשוב. קודם כל להיפגש. כמובן שכדי שיהיה על מה לדבר, נדבר על מה שקרה בכל ה-20 שנה, ועל השחיתות בממשלה, לא של היהודים כמובן, וכדומה, אבל המטרה שלנו זה המפגש. ברור. אותו דבר צריך להבין ביחסים בין הבורא לנברא. ריבונו של עולם הוא לא רק ריבונו של עולם, הוא בורא העולם. וכאן צריך לקחת ברצינות את המשמעות של הביטוי הזה. לברו משמעותו לתת מציאות לזולתו. כלומר, ההחלטה לברו הייתה ההחלטה שיהיה עוד מישהו מחוץ לאלוהות. זאת המשמעות של הביטוי ברא. כן, בארמית, בערה, בחוץ. או בערבית, ברא, ברא, חוצה, כן? צי בחוץ. כן? זאת אומרת, ההחלטה שיהיה מישהו שהוא לא הוא. זה המשמעות של סוד הצמצום בקבלה, שיש החלטה של היווצרות הריקות, המקום. ריבונו של עולם הוא מקומו של עולם. מה זה אומר מקומו של עולם? הוא נותן מקום לעולם. יוצא לפי זה שההצלחה של הבריאה היא עד רבה שהנברא יכול להתקיים מול האלוה. לא, הוא לא נאפס, אלא להפך הוא קונה את ישותו. כך שצריך להבין את משמעות הביטוי דבקות שאנחנו משתמשים בו כל כך הרבה, גם בענייני התשובה וגם ביהדות בכלל. למה אנחנו מתכוונים? מה אנחנו רוצים שיהיה? האם אנחנו רוצים למות? כבר אמרנו שלא. אז איך אפשר לחיות לפני השם? כן? כי ברגע שנפגשים עם פני השם, הסברה היותר פשוטה היא שאנחנו נאפסים. וריבונו של עולם באמת עזר לנו, על מנת שלא נשרף, הוא שם אותנו מאחורי מסך. יש מסכים שברוך השם מבדילים בינינו לבין השם. המסכים האלה, מה שנקרא הטבע, האימפרסונליות של העולם, התחושה שאנחנו מתהלכים בעולם, בלא שיש ריבונו של עולם, אפשר להתהלך בעולם הזה ולהרגיש מצוים, לא לדעת שיש אלוהים. שמתם לב? אפשר ללכת בעולם ולא לדעת שיש אלוהים. זה מסך, זה מסך הכרתי מאוד חשוב. זה מסך שמאפשר לנו לבסס את עולמנו. כמובן, אי אפשר להישאר ככה לנצח. המטרה היא לקנות את מדרגת החיים שמאפשרת בבוא הזמן לסלק את המסך. שנוכל סוף סוף כן להיפגש עם ריבונו של עולם. אז אפשר לומר, זה מסך, אבל זה מסך זמני. בינתיים אי אפשר להיפגש עם ריבונו של עולם. אבל בבוא הזמן נוכל להיפגש. כשנוכל להיפגש, לא נחלה, אלא להפך, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. לכן תמיד גם בתיאורים של עלייה למקדש זה לראות את פני השם, לא למות. יש שלוש פעמים שנכנסים לפני ולפנים, ואז יש סכנה שאולי נמות. אז כתוב הוא צריך להביא קטורת על גבי הכפורת כדי שלא ולא ימות, כי בענה נראה על הכפורת. כלומר המטרה של המפגש זה להציל את הנברא, ואף על פי כן שנברא שעומד לפני השם בלי מסך. אפשר להבין את זה בפסוק המפורש, קדושים תהיו כי קדוש אני. באמת, אני לא, אף פעם לא הבנתי, הפעם, אולי עכשיו אני קצת התחלתי להבין את הפסוק הזה. קדושים תהיו כי קדוש אני. מה אומר ריבונו של עולם? אני לבד. אני היחיד פה שקדוש. משעמם לי. אולי תהיו קדושים, נוכל לשחק ביחד. אגב, זה עוד בלי להגדיר מה זה קדוש, אבל זה ברור. שאם הקדוש ברוך הוא מבקש ממני שאהיה קדוש בגלל שהוא קדוש, משמעות הדבר שהוא מבקש להיפגש איתי. הוא רוצה לצאת מן הבדידות שלו. וברגע שאפשר לשחק אותו משחק עם הקדוש ברוך הוא, הגענו למטרה. איך כתוב במדרשים? שהקדוש ברוך הוא משתעשע עם נשמותיהם של צדיקים. זה ממש לא ישיבתי. אני הייתי חושב שהקדוש ברוך הוא לומד דף גמרא עם הצדיקים. בואו נהיה חברו אותה. לא, אבל זה אחרי שכבר גמרנו את השס ואת הפוסקים ואת הכל. גמרנו את כל זה. אנחנו כבר הרבה הרבה אחרי זה. אז עכשיו בואו נשחק. בוא נשתעשע ביחד. השעשוע עד רבה, זאת פעולה שאין לה מטרה מחוץ לעצמה. זאת, הפעולה היא לשם עצמה. זה בעצם המטרה. כל זה אני אומר את זה כמבוא לניתוח של אחד מן הפיוטים העמוקים של רבי יהודה הלוי בנושא הזה. זה הפיוט הנקרא אדוני נגדך, שבחלק מן העדות קוראים אותו או בראש השנה או ביום הכיפורים, ששם רבי יהודה הלוי מתאר את עולמו הפנימי. כן, כולם מכירים ספר הכוזרי וכל מיני שירים של רבי יהודה הלוי, אבל זה אחד הפרקים, אחד השירים שבהם רבי יהודה הלוי רצה לבטא את מה שמתרחש במעמקי ההכרה שלו. ואז הוא אומר, אני קורא לכם כאן, אדוני נגדך כל תאוותי. מה זה נגדך? מול. זאת אומרת, תאוותי להיות נגדך, אל מול ההר ההוא. אנחנו רואים זה שיר ארוך שבו רבי יהודה הלוי מבטא געגועים עצומים לריבונו של עולם, והוא אינו מבקש מעולם למות. אדרבה, הוא מבקש להיפגש. גם אחרי מותו הוא רוצה להיפגש, לא להתמזג. שם נגדך כל תאוותי ואם לא עלה נא על שפתי. כאן באמת השאלה, מתי האדם קונה את האני שלו? יש מחשבה שטחית שאומרת, כשאני חי עם החברים שלי, אני קיים. בין החבר'ה אני קיים. כשאני פוגש את אלוהים, שמה אני מת. אבל התבוננות מעמיקה מראה שההפך הוא הנכון. כי כאשר אני עומד עם החברים שלי, והחברים שלי במובן הרחב זה כל הקוסמוס כולו, כל מה שיש בכל ההוויה, כל הגלקסיות, אני מול כל זה, אני פיצי. אני כלום. הבל וריק. הבל הבלים שאין בו ממש כלום. כשאני עומד מול האלוהות, שום דבר. אבל כאשר אני עומד מול הבורא, אז אני מגלה, אדרבה, שיש מישהו שחפץ בקיומי. אז אני מקבל את האני שלי במתנה, ואז אני יכול לעמוד לפניו. היה גוי אחד בשם דקארט ששאל את עצמו אם הוא קיים. רונה דקארט היה צרפתי, אני חושב. יש מדינה כזאת, לא? אז פעם הייתה מדינה, לפני שנהייתה מדינה מוסלמית. אז הוא שאל את עצמו האם הוא קיים. ויש פלפולים ארוכים בספר המדיטציות המטאפיזיות, ההגיונות המטאפיזיים שלו. הוא אומר, אני לא יודע אם קיים, לא קיים, אבל יש פה מישהו שמסתפק אם הוא קיים או לא, נכון? אז הספק שלי מעיד על קיומי, כלומר אני לפחות הוגה בדבר. אז אני חושב, אני מסתפק, אני הוגה, משמע אני קיים. כן, זאת הייתה מסקנתו של דקארט. יש רק בעיה אחת, שהמשפט הזה חסר לוגיקה בצורה מדהימה. כשאתה אומר אני חושב, אתה השתמשת במילה אני. המילה אני זה מה שאתה רוצה להוכיח את קיומו, עוד לא הוכחת. אז איך אמרת אני חושב? כלומר, מה הגאווה הזאת להניח את האני שלך כקיים כשאתה עוד לא הוכחת את קיומו? אז איך אתה יכול להגיד אני חושב? זאת בעצם מחשבה של גאווה. זאת גאווה של פילוסוף. לעומת זה, הרב קוק בספר עולת ראייה מסביר שהאני ניתן לי במתנה רק כאשר אני מודה למי ובמי שנתן לי את האני הזה. לכן בבוקר אומרים מודה, משמע אני. מודה, משמע אני קיים. לכן הסדר של התפילה איננו אני מודה, אלא מודה אני. רק ארשה לעצמי לקרוא לכם כמה שורות, נשאר לנו רק, 11 דקות, משהו כזה, לא, 14 דקות נשאר לנו. אני, כן? אני קורא כאן בעולת ראייה, בפירוש של הרב קוק על התפילה, זה על המשפט הזה, מודה אני, שאנחנו רואים בבוקר, אומר הרב, האדם מוצא את עצמו בעצמו על ידי אור החיים האלוהיים המופיעים בקרבו, הממלאים אותו ברוח הטוב של רגש התודה. כלומר, אני מוצא את זה שהקדוש ברוך הוא מחיה אותי, שרגש התודה של הכרת הטובה האלוהית והפתעתה, אני אומר מודה. כי במה נחשב האדם בחלישות כוחו, באפסיותו וזעירותו נגד כל היקום הגדול והעצום? אני מול כל האוקיינוס, אני מרגיש כזה קטן. גם הסמים עושים אותך כזה קטן. וכוחות הבריאה האדירים והנפלאים העותרים אותו, מרוב שיממון לעומתם עובד האדם את תוכן העני שלו. אמנם בהאיר עליו אותו האור של הכרת הטובה האלוהית, כלומר כשאני בבוקר שם לב שנותנים לי את החיים, וכל הסעיפים הקדושים כבירי עוז הקודש ימירה בקרבו, אז בא האדם להכיר את גדולת ערכו, את עניותו, באלף, זה שיש לו עני, והיעדר ביטולו בכללות ההוויה, הוא מוצא את עצמו מאושר לומר בפה מלא אני. כלומר, המטרה של עבודת האלוהים, של הדבקות, היא בסופו של דבר הלגיטימציה של האני. אם אתם זוכרים איך מתחיל השס, השס מתחיל בשאלה באמת על הלגיטימיות של האני, נכון? מה השאלה הראשונה ששואל השס? האם יש לגיטימיות להכרזה על ייחודו של השם, ייחוד הבורא, במצב של היעדר אני, נכון? כך כתוב, לא? זו השאלה הראשונה ששואלת המשנה. האם ניתן לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא כשהאני נעדר? כן, זה כתוב בשפה אחרת, בשפה של המשנה אומרים, מאמתי קוראים את שמה בערבית. כן, מה פירוש? מאמתי. האם יש אפשרות בכלל לקרוא את שמה, זאת אומרת לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא, בערבית, במצב של היעדר? הרי זה החשיכה, זה הכלום, זה האפסיות. אז מתחילה המשנה מתוך הנחת יסוד שאני עוד לא קניתי את האני שלי. ומה צריך ללמוד כדי לענות על השאלה הזאת? צריך ללמוד בשביל זה את כל השס כולו. ומתי באה התשובה? במשנה האחרונה של השס. מה כתוב במשנה האחרונה של השס? עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש. כלומר, אני יוצא מן העין אל היש, אחרי שעברתי על כל התורה שבעל פה. אז כל צדיק וצדיק קונה את היש שלו, האני שלו. והשאלה, אני יכול אולי לטעות, אולי זו גאווה, שאני חושב על האני שלי, אולי זה סתם סיפוק עצמי, אני מבסוט מזה שאני קיים, האני שלי קיים. אז תלוי, לאיזה מקור אתה מייחס את האני שלך? אם האני שלך, אתה מייחס אותו לעצמך, או אתה מייחס אותו למי שנתן לך אותו? אם אתה מייחס את האני שלך לעצמך, בעצם אתה חי בעולם שבו אין לך עם מי לדבר. אתה בעולם חסר משמעות. אתה בעולם שבו יש רק ישות. זה עולם אימפרסונלי, חסר פרצוף. עולם שבו אין דיאלוג. אנחנו רק ממלאים פקודות בגלל שזה יקבל בהחלטה דמוקרטית. ואני לא מסתכל עליך ולא מתרגש ממך. זה מה שאומר לי העולם. כן? עולם שבו אין לי מי לדבר. עולם שאיבד את הפנים שלו. מה שאין כן, כשאני מכיר בזה, שהאני שלי ניתן לי במתנה, אז יש לי עם מי לדבר, עם מי שנתן לי. זה מה שאמר הלל הזקן. איך אמר הלל הזקן? אם העין הוא מקור האני שלי, אז יש מישהו שמדבר עם מי. אבל כשהאני שלי מקורו בעצמו, אז הוא הופך להיות אובייקט. זה ציטוט במסכת אבות, מה שאמרתי. נכון? זוכרים את הציטוט במסכת אבות? מה? אני חוזר. אם העין הוא המקור של האני שלי, יש לי עם מי לדבר. אבל כשהאני שלי הוא העצמיות שלו, אז ממילא אני הופך להיות אובייקט. אין לי, יש לי רק עם מה לדבר. לדלך לדבר אל הקיר, נכון? יש גרסה בעברית ארכאית שהדבר הזה זה אם אין אני לי, מי לי, וכשאני לעצמי, מה אני? כן? כלומר, ההכרה שאני עומד לפני מישהו ממלאת אותי אושר. עכשיו אני יודע גם שיש לי באמת אני. שהאני שלי, אותיות עין, מן האין סוף ברוך הוא, יש עכשיו, יש לי אני. כן, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מעין. כלומר, בזכות העין יבוא עזרי. עכשיו, עזרי מעם השם, יש לי עכשיו כבר, אני, יש לי קיום. בואו נחזור לדברים של רבי יהודה הלוי. השם נגדך כל תאוותי, ואם לא אעלנה על שפתי, רצונך אשאלה רגע ואגבה, ומי ייתן ותבוא שאלתי? ואפקיד את שאר רוחי בידיך, וישנתי וערבה לי שנתי. אז שמה תאמר? טוב, אז אתה רוצה למות, אה? לא. ברחקי ממך מותי בחיי, ואם אדבק בך חיי במותי. זה בעצם פרדוקסלי, אבל זה באמת הגיוני מאוד. אם אני מתרחק ממך, אז בסופו של דבר, החיים שאני קונה לעצמי, מבדילים אותי ממך. מה שאין כן, אם אני דבק בך, אני קונה פתאום את החיים האמיתיים. אבל יש פה בעיה. זה כללי מדי, מה שאומר כאן רבי יהודה הלוי. זה, הייתי אומר, זה תמכור את זה לדתיים. הם אומרים, יש הוראות, שולחן ערוך, תקיים, תהיה אתה. זה לא נכון. האופן שלי להיפגש עם ריבונו של עולם הוא שונה באופן מהותי מהאופן שלך להיפגש עם ריבונו של עולם. לכן אומר רבי יהודה הלוי, אבל לא אדע במה אקדם, ומה תהיה עבודתי ודתי, דרכך השם למדני, ושוב ממאסר שכלות שבותי. כלומר, אני צריך לדעת מהו האופן שבו אני אצא משכלותי, והורני בעוד יש בי יכולת להתענות, ואל תבזה עינותי. מה זה להתענות? לדעת את ערכה של הענבה. בטרם יום אהי עליי למסע, ויום יכבד קצתי, על קצתי. ויקנה בעל כורחי, ויוכל עצמי עש, ונלאו מסעתי, ואשא אל מקום נשאו אבותיי, ובמקום תחנותם תחנותי. לכן מבקש רבי יהודה הלוי לחשוף את הנקודה העצמית שלו. וכאן הוא מדבר כבר על עצמו. אומר, כגר תושב אני על גב אדמה. ואולם כי בבטנה נחלתי. טוב, זה פה אפילו קצת סרקסטי מצד רבי יהודה הלוי. אני בעולם הזה כגר תושב, אבל נחלתי בסוף באדמה. אבל אם נדייק, הוא לא אומר כגר אני על גב אדמה. הביטוי שבו הוא משתמש הוא ביטוי פרדוקסלי. שוב, זה בעצם התיאור האמיתי פה של הקיום האנושי. שאדם הוא גר תושב. זה, את זה ניסה אברהם אבינו ללמד לאנשי חברון, בני חת. כשהוא אמר להם, גר ותושב אנוכי. מה זה גר? גר זה מי שזר לעולם. מה זה תושב? זה מי ששייך לעולם. אז תחליט, אתה גר או תושב? מצד אחד אני מרגיש שייכות לעולם, מצד שני נשמתי בא ממקום עליון, רחוק, רחוק, רחוק. אז אני גם גר וגם תושב. איך כתוב לגבי שמיטה? הארץ לא תמחר לצמיתות, כי גרים ותושבים אתם עמדי, כי לי הארץ. מה פירוש גרים ותושבים אתם עמדי? אם אתם גרים בעולם הזה, אתם תושבים עמדי. אם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עמדי. עכשיו, המעמד הזה שאברהם אבינו מדבר עליו, הוא בעצם המעמד של כל אדם בעולם. בין יהודי, בין גוי, בין איש, בין אישה, בין חורין, בין עבד. כולנו גרים ותושבים. ולכן ניסה אברהם אבינו ללמד את זה בני חת. אמר, גר ותושב אנוכי. עמכם, גם אתם גרים ותושבים. גם אתם כאלה. אמרו לו, תשמע, אתה מדבר גבוה. זה תשאיר לכנסים של מכון מיר. זה, אנחנו נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אתה מדבר ככה בגלל שאתה אלוהי. אנחנו מג'ורה. אנחנו חברים של עפרון. נפלנו מן הצוחר, מן הבוהק הגדול הזה. אנחנו שייכים לעולם הזה. כן? כלומר, זה כל הוויכוח של אברהם עם בני חת, זה מי הם בכלל? אתם גרים בתושבים או אתם, או שרק אני מיוחד ואתם אדמתיים, אפשר לומר. אז לכן אומר כאן רבי יהודה הלוי, כי גר תושב אני על גב אדמה, ואולם כי בבטנה נחלתי. נעוריי עד הלום עשו לנפשם, ומתי גם אני העשה לביתי. מה פירוש הדבר? נעוריי עד הלום עשו לנפשם. עד הלום זה אומרים בבר מצווה, לא? אומרים שאין חלות לבר מצווה אם הבר מצווה לא אמר אשר הביאו ני עד הלום, נכון? אם לא, אז הוא לא בר מצווה. אז, אבל כאן גם רבי יהודה הלוי אומר את זה. נעוריי עד הלום עשו לנפשם. זאת אומרת, יש בנערות משהו שעושה רק לעצמו. זה משהו בבחינת כשאני לעצמי. אז אתה מבין, מה הם הנעורים שמדבר עליהם רבי יהודה הלוי? רבי יהודה לייב אשלג, בעל הסולם, הסביר בצורה, הייתי אומר, באינטואיציה גאונית, את אופן ההתפתחות של הרצון של האדם במהלך החיים שלו. לפי בעל הסולם, כשזה מוצלח, האדם עובר ארבעה שלבים. השלב הראשון זה כאשר יש לאדם רצון לקבל על מנת לקבל. הרצון לקבל על מנת לקבל זה התינוק. מה רוצה תינוק כשמגיע לעולם? הוא רוצה לקבל. מה לקבל? הוא רוצה חלב, הוא רוצה חום ואהבה ונדנודים, והוא רוצה החלפת חיתולים. ולא עוד, אם הוא לא מקבל, הוא ישרוף את המועדון, עד שיקבל. איך נקראת התנהגות כזאת אצל אדם מבוגר? רשע. אצל האדם המבוגר, ההתנהגות הזאת היא התנהגות של רשע. וכאן כשרואים אותו מתנהג ככה, כולם אומרים, זה מתוק, איך הוא דומה לבת דודה שלו, וזה... מה קרה? פשוט, הוא ממלא את התפקיד שלו. לא מצפים ממנו למשהו אחר. לכן הוא כזה מתוק. איך אומר על ספר הזוהר? לילד יש רק יצר הרע. ודאי, ברוך השם יש לו רק יצר הרע. אם לא יהיה לו יצר הרע, הוא יצטרך מהר לרוץ לרופא או לפסיכולוג לקבל שתי זריקות של יצר הרע. בגיל 13, זה כבר משתנה, כן? אבל בואו נתקדם לפני כן. אחרי התינוק יש שלב שני שהוא הילד. הילד, אומר בעל הסולם, יש לו רצון לתת, יש לו רצון להשפיע, אבל על מנת לקבל. אמרו לו, אתה תשחק בחצר כשתגמור שיעורי בית. אתה תקבל סוכריה כשתגמור לסדר את החדר. אתה תבקר אצל סבתא רק אחרי שתגמור את הצלחת. בקיצור, הוא עושה. הילד אינו, הוא עושה. אבל למה הוא עושה? הוא רוצה לקבל. כן? יש בר מצווה? כן, בטח, יהיו סוכריות בבית הכנסת. יאללה, הולכים בבית הכנסת. הוא נותן, אבל כדי לקבל. ההתנהגות הזאת אצל המבוגרים נקראת צביעות. אין? אתה עושה דברים טובים, אבל בעצם אתה דואג לעצמך. אבל אנחנו לא מצפים מן הילד משהו אחר. בשביל זה הוא קיים. השלב השלישי זה תקופת הנערות. תקופת הנערות היא מסוכנת מאוד. כי זאת התקופה שבה האדם למד לתת כבר התרגל. ואז הוא מתחיל להתאהב בנתינה. וזה נקרא תקופה שבה אדם יש לו רצון לתת, על מנת לתת. כל כולו מסוגל למסירות נפש אדירה. זו גם התקופה של האידיאליזם הגדול, הרבולוציונרי. זה גם התקופה של ההתאבדויות, כן? אחוז המתאבדים אצל הנערים הוא הכי גבוה. בגלל שזה הזמן שבו האדם מחפש משמעות לחיים ולא מוצא. כי הוא חושב שהכל חייב להיות אידיאלי. וזאת, איך קוראים להתנהגות כזאת אצל מבוגר? משוגע. הם משוגעים. כי ברור, מי יכול רק לתת בלי לקבל? רק הקדוש ברוך הוא. אז אתה חושב את עצמך אלוה. לכן כל אלו שבמשך ההיסטוריה חשבו את עצמם אלים, היו צעירים, בדרך כלל רווקים. היה אחד אפילו מבית לחם שחשב כך. הוא היה צעיר ורווק, והוא חשב שהוא אלוה. כן? הוא לא זקוק לאף אחד. והשלב הרביעי, שהוא הבגרות המוסרית לפי היהדות, כך אומר הרב אשלג, זה מי שמקבל. הוא רוצה לקבל על מנת לתת. למה אתה רוצה לקבל? כדי שיהיה לי מה לתת. ולכן אומר כאן רבי יהודה לוי, כשהוא מתאר את הילדות, הוא אומר, נעורה יד הלום עשו לנפשם. כלומר, לעצמם. ומתי גם אני אעשה לביתי, הכוונה לזולתי. והעולם אשר נתן בליבי, מנעני לבקש אחריתי. כלומר, הלב שלי הוא בעצמו עולם, שמונע ממני להיפגש עם העולם. ואיכה העבוד יוצרי בעודי אסיר יצרי והבאת אהבתי. ואיכה מעלה הרמה אבקש ומחר תהיה רימה אחותי. ואיך ייטב ביום טובה לבבי ולא ידע, הייטב מחורתי. ועל הימים והלילות ערבים לחלות את שערי התקלותי, ולרוח יזרון מחציתי ולעפר ישיבון מחציתי. ומה אומר ויצרי ירדפני כאויב מנעורי עד בלותי, ומה לי מזמן אם לא רצונך, ואם אינך מנתי, מה מנתי? אני ממעשים שולל וערום, וצדקתך לבדה היא כסותי. ועוד, מה אעריך לשון ואשאל? אדוני נגדך כל תאוותי. תודה רבה.